שלום לכולם ולכולן, אנחנו ערב שבת בראשית, שבת גדולה ואצילית, מתחילה פרשת הבריאה. עברנו מהבריאה, היא מתחילה באות ב', מהאלף, האחדות של אלוהים, אל הבית, אל השניות, אל הפירוד, אל הבריאה בעצם שהיא בבית. ואנחנו רואים את פרשת הבריאה חוזרת על עצמה בפרק א' בצורה מסוימת, ומופיעה בשם אלוהים, ואת פרשת הבריאה חוזרת בצורה קצת שונה, ומופיעה בשם הוויה אלוהים. כשאני אומר את המילה הוויה, הכוונה לשם השם שנכתב באות י' ואחר כך ה' ואחר כך ו' ואחר כך ה'. לפי המסורת שלנו, זה שם שלא הוגים אותו, ולכן או שאומרים י' כ' ו' כ' או שאומרים הוויה ברוך הוא. אז יש איזשהו שינוי בין פרק א' לפרק ב' שמתבטא בשמות השם שמופיעים בבריאה. שם אלוהים כידוע זה שם של מידת הגבורה, מידת הדין, ואלוהים בגימטריה הטבע. הטבע באמת זה עולם של דין. כשאני תוקע מדף בצורה עקומה, אני לא יכול לפנות לאלוהי המדף ולהגיד לו, אלוהי המדף יקר, נא ישר את המדף והוא יתיישר. הוא לא יתיישר, אני אעלה צחר כבוד ללכת אל ה... מברגה, להוציא את המדף, לשים פלס, לפלס, להחזיר את זה נכון, וגם יש לי ריבית בדמות חור בקיר. זאת מידת הדין. זה מה שמתגלה בשם אלוהים. לעומת זאת, יש לנו את שם הוויה שהוא בא מיסוד האהבה יותר. לא מצד הגבורה, אלא יותר מצד האהבה. אני לא כרגע עושה חלוקה בין חסד ורחמים. פשוט מדבר על הצד הזה. ובאמת הפנייה של, התחילת הפנייה אל הדבר השני, היא בכוח של אהבה. זאת אומרת, בתחילת הדרך, כשאני רוצה לתת קיום למשהו אחר זולתי, אני זקוק לתת לו אהבה בצורה של חסד בלי תנאים. עולם חסד ייבנה. תחילת הבנייה היא בחסד גמור. תינוק נולד. אז אנחנו נותנים לו אהבה בלי שום פירוד. אנחנו מאכילים אותו ומלבישים אותו ומשקים אותו ודואגים לו וכו'. אם נגיד לו, אין לנו כוח, תסתדר לבד, מספיק, הוא ימות. בתחילת הדרך חייבים לתת לו קיום מצד התגלות החסד. באיזשהו שלב מגיע איזשהו גיל שאני רואה שהילד לדוגמה, סתם דוגמה, יכול ללכת כבר לבד, אני משחרר לו את היד. למה אני משחרר לו את היד? אני משחרר לו את היד כדי שהוא יוכל להתפתח עוד. כלומר, אם אני אמשיך להתייחס אליו בכלים של חסד, ואמשיך אותו דבר כמו שהתייחסתי אליו בגיל של חודשיים ושלוש, למרות שאז זה היה ממקור מאוד גדול שאני רוצה להעניק לו קיום, אבל אם זה יקרה בגילאים יותר מבוגרים, אז יש פה חוסר התפתחות. אני יוצר אותו דבר שעשה, נתן לו חיים בגיל שלושה חודשים. בגיל 30 שנה, אם אני מתייחס אליו אותו דבר, יוצר לנו אכזריות גדולה. בן אדם שהוא מאוד לא מפותח, והוא בעצם, כביכול הוא מפגר בזמן. הוא בגיל 30 שנה, הוא בהתייחסות עצמית או בהתייחסות אליו, כמו ילד בן שלושה חודשים. אז מהבחינה הזאת יש לנו פה איזושהי אכזריות שאנחנו ממשיכים להתגלות בחסד. זאת אומרת, מהרגע שיש זמן, אז הזמניות היא משחקת פה תפקיד ויכולה לגרום לנו לפיגור בזמן. אז מה אנחנו עושים? אנחנו מתחילים לגלות את הרצון שלנו להטיב לשני בכלים של גבורה. מה אני עושה לתינוק הזה? אני מזיז את היד שלי מידו ואומר לו, לך לבד. והוא פוחד, והוא נופל, וזה כואב לו. אבל כל מטרת הגבורה הזאת שאני הפעלתי, היא אותו רצון להטיב איתו שהיה בתחילת הדרך, שבהתחלה הוא צריך להופיע גם בכלים של חסד, אבל אחר כך הוא חייב להופיע בכלים של גבורה. אותו דבר כן, גם שאני לוקח את הבן או את הבת שלי, ורוצה ללמד אותם לרכוב על אופניים בי גלגל עזר. זה ילד פוחד, לא, ואני אפול וזה, ואבא, וילד עזוב אותי, ואני עוזב אותו. והוא באמת רואה קצת ונופל, אחרי שאני מזהה שהוא יכול לעשות מזה משהו, כן? אם זה לא, וסתם מחוסר סבלנות שלי, אז זה באמת סתם אכזריות, אין פה כלום. אבל אם זה נובע מהנקודה שאני מבין שהילד כבר הגיע לנקודה שיכול להיות מי זה עמידה עצמית. אז באותו רגע אני משחרר לו את הכיסא שהוא ייסע לבד בלי גלגלי עזר, אז האכזריות עכשיו שהיא נתפסת על ידו, הפעולה שלי נתפסת על ידי הילד כאכזרית, היא זאת שמאפשרת לו לעמוד על הרגליים ולהיות מקור של עוצמה בפני עצמו, עוצמה נבדלת שלא תלויה רק בי. זאת אומרת, אותו רצון שלי, של עולם חסד ייבנה, שאני פונה לאחר ברצון לתת לו חיים, שבהתחלה היה חייב להופיע בכלים של חסד, מופיע בכלים של דין כדי לאפשר התפתחות. זה מה שקורה פה. כשאני פוגש בבראשית ברא אלוהים, אני פוגש את אלוהים את מידת הדין, יש לי הצצה אל מאחורי הקלעים בפרק ב', אל הוויה אלוקים. מי זה אלוהים הזה שאני פוגש בפרק א', מידת הדין, ולפעמים קשה לי איתו, ולפעמים קל לי איתו, אני פוגש שאני נפגש בטבע, לפעמים קורים לי דברים שנעימים לי, לפעמים דברים שלא נעימים לי. אז מה זה הדבר הזה? יש בתוכו כוח של הוויה, ברוך הוא, של יוד קי וו קי, שמזרים כל הזמן, כוחות חיים מצד רצונו לגרום לנו טוב. מה הכוונה? אם נוכל לשאול, לא יודע אם אפשר לשאול שאלה כזאת, אבל ננסה לשאול את זה הכי טוב שאפשר. מה ההבדל בין אלוהים לבין הוויה? ברוך הוא יוד קי וו קי. אלוהים, אנחנו, כשאנחנו בבוקר, אנחנו מכוונים, אנחנו אומרים תקיף ומושל, ובעל הכוחות כולם. תקיף, הנה עוד פעם, מלשון דין, כן, גבורה. מושל ובעל הכוחות כולם. כלומר, אנחנו, יש הרבה כוחות בעולם, נגיד גרביטציה. זה כוח רוחני, נכון? שהוא מפיל, הוא חוק פנימי בעולם, שהוא מפיל כל דבר כלפי מטה, או צנטריפוגה. הוא חוק, הוא כוח אנרגטי, הוא בלשון אולי הקדמונים עובדי אלילים, הוא סוג של אלוהים. כן? צנטריפוגה, זה שזה מושך את כל הדברים לצדים, זה אלוהים. יש את האבולוציה, חוק האבולוציה. זה חוק פנימי. אני לא מדבר כרגע על דרווין, אלא על זה שאנחנו רואים שכל העולם יש לו איזה מגמה פנימית של התפתחות. גם האדם הוא כל הזמן, האנושות אוהבת להתפתח. אפילו העולם הפיזיקלי הוא כל הזמן מתפתח. אנחנו רואים שהחלקיקים של כל הגלקסיות כל הזמן נעים מבפנים החוצה, ממשיכים, הגלקסיות ממשיכות להתפשט. זה חוק פנימי שאנחנו רואים אותו, אנחנו כבר יודעים אולי לנסח אותו בשם, אבל אנחנו עוד לא מכירים את כל המהות הרוחנית שלו. אז יש הרבה כוחות בעולם, ובאלוהים אנחנו אומרים, אבל יש שורש לכל הכוחות כאלה. השורש של כל הכוחות, הסיבה לכל הכוחות האלה, אלוהי כל האלוהים, מלך מלכי המלכים, כן? זאת אומרת, זה אלוהים. אנחנו לא פונים רק לאיזה כוחון בדרך. אנחנו פונים לשורש של כל הכוחות. זה, כביכול, זה שם אלוהים. כן? הכל אנחנו מסבירים בהסברה מאוד פשוטה, לא בהסברה מספיק מעמיקה. ברור שכל מה שאני אומר פה הוא גם, יש בו משהו נכון, אבל הוא יכול להיות אפילו ברובו טעות. מהבחינה הזאת שכל מה שלא נסביר, יש בו עוד הרבה בחינות ודקויות. אנחנו מנסים לפשט רגע את הדברים. כלומר, יש לנו כוחות כלליים פה, עילת כל העילות, סיבת כל הסיבות, בלשון הפילוסופים, בלשון הרמב"ם, והדבר הזה הוא דומה קצת לקרמה המזרחית. זאת אומרת, אם אנחנו מתייחסים אל שם אלוהים בנפרד מהוויה רגע. זאת אומרת, נראה מה המשמעות של זה, למה זה לא נכון. אנחנו מתייחסים בנפרד, זה כמו קרמה, זאת אומרת, יש פה איזה מיליון כוחות, כל הכוחות הספיריטואליים שיש בעולם, יש להם איזשהו שורש, והוא מנהל את כל הדברים האלה. ואנחנו פונים אליו, לא לאיזה כוחון באמצע כזה. יוצא שיש פה איזה סוג של ישות, איזה ישות רוחנית שאנחנו לומדים להתנהל איתה. בהוויה, בוא נסתכל על זה רגע, בשם יוד קי וו קי, זה משהו אחר לגמרי. שם יוד קי וו קי, אנחנו אומרים באדון עולם, כל בוקר בסידור, אז אפשר להגיד את זה. זה משהו שאנחנו כביכול כן יכולים להגיד, אי אפשר להגיד על האלוהות, תמיד אנחנו נפגע אם ננסה להגדיר אותה, אבל יש משהו שאנחנו יכולים להגיד, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, באדון עולם, אשר מלאך, בטרם כל יציר נברא. כלומר, יש להוויה, הוא מלמד אותנו על הקיום העצמי, שיש לו אלוהות. עוד בטרם שהוא פנה אליי. לא היה לו משעמם, יש לו קיום עצמי מלא ושלם, ממלא את כל העולמות, אבל אותו הוויה ברוך הוא החליט לפנות אליי. זאת אומרת, החליט לצאת מאחדותו, מהאלף של אחדותו, אל הבריאה, אל בית של הריבוי של הפירוד, והחליט לפנות אל, לפנות מקום, זה מה שאמרנו, צמצם את עצמו לפני ראש השנה, ולפנות אל משהו כביכול שהוא חיצוני לו. באותו רגע, זאת אומרת, כל עוד הוויה ברוך הוא נבדל, אין לי שום יכולת הרי לפנות אליו, אין לי שום שייכות אליו, הוא נבדל, הוא אפילו לא כמו אלוהים שהוא סך כל הכוחות, ומושלית ומושל ושור של כל הכוחות, ויש לי כביכול עוד איזה שיג ושיח איתו. פה יש משהו נבדל לחלוטין, ואלמלא הוא פונה אליי, אין לי מה לעשות עם זה, אבל הוא פנה אליי. לכן ברגע שהוא פונה אליי, מפנה את פניו אליי, אז הוא בוחר בלקיים איתי קשר, מערכת יחסים. מאותו הרגע שהוא בוחר לקיים איתי מערכת יחסים, אני יכול לפנות אליו בחזרה. מה שחזל אומרים על שלושת הרגלים, התורה אומרת, יבוא כל זכורך, שלוש פעמים רגל בשנה, יבוא כל זכורך לראות על פני האדון השם. מה זה לראות? הוא מחזל לראות ולהיראות. כלומר, יש פה איזו הדדיות ביחסים, שכמו שאני יכול לראות, אני נראה, וכמו שאני נראה, אני ככה רואה, כי הוא פנה אליי. יכולה להיות לי פנייה עכשיו אל הדבר. מה שזה מאפשר לי עכשיו, זה לא רק להתייחס לסך כל הכוחות הספיריטואליים שיש פה בעולם, כי זה עדיין לחוד באיזושהי טבעת כזאת שאי אפשר לפרוץ אותה, כל הספיריטואליזם הזה. אלא יש פה משהו הרבה מעבר לבריאה. בטרם כל יציר נברא, הוא היה, הווה ויהיה. והוא, אני פונה אליו, אני מבין שיש לו קיום עצמי נבדל ממני. ולמרות שלא משעמם לו ויש לו קיום עצמי נבדל ממני, הוא החליט לפנות אליי ולתת לי חיים. אז בתחילת הדרך הוא עשה את זה בצורה של חסד, שם הוויה לגמרי, התגלה והכל בסדר. אבל אחר כך כשנברא הזמן, נברא הזמניות, בראשית ברא אלוהים. ברגע שיש את ההיפרדות, אחרי הרגע הראשון של הפנייה אליי, שהוא ראשיתו, באהבה גדולה, הוא עכשיו מתחיל להתגלות בשם אלוהים כדי לאפשר לעולם להתנהל בצורה עצמית, להתפתח ולגדול ולא להיות תלותי. כלומר, מה שזורם, שאני נפגש עם העולם פה, שלפעמים עושה לי, אני מרגיש איתו טוב, לפעמים אני מרגיש איתו פחות טוב, יש את, עדיין כל הזמן זורם בתוכו את הרצון הראשיתי הזה של הוויה לברוא אותי, שהוא פונה אליי. כי גם עכשיו הוא יכול לאפס את העולם, כי לא משעמם לו, יש לו קיום עצמי. אבל הוא בוחר גם הרגע לפנות אלינו, להמשיך לצמצם את עצמו ולפנות מקום כדי לפנות אלינו ולתת לנו גם כן קיום. אז בתוך כל מה שאנחנו רואים בעולם הזה, יש כל רגע ורגע את הפנייה של הוויה ברוך הוא אלינו, מלא באהבה, מלא ברצון לחיות אותנו. וזו נקודה מאוד מאוד חשובה להבין שגם לאלוהות יש עמידה עצמית נבדלת חיים משל עצמי. כי אז אני לא כל היום מתקשקש באוף טוב לי, או סליחה, אוף רע לי, למה אלוהים עושה לי את זה, טוב לי, איזה יופי שהוא עשה לי את זה. זה לא רק המקום הזה, יש משהו הרבה מעבר. יש את הוויה ברוך שהוא, יש לו קיום עצמי, אבל הוא בכל רגע פונה אליי, זאת אומרת, הוא חפץ לחיותי, לא חפץ לאמיתי. וזה אפשר להתאמן על זה קצת, מהמקום שדיברנו עליו בחלקי. שאדם ששמח, אני כן, שמח בחלקי, אני שמחה בחלקי, שמח בחלקו. זאת אומרת, אם אני עכשיו, יש לי עם הקולגה שלי, יש לי איזה ויכוח, איך מנהלים משהו בעסק, ופתאום אני מבין, קולט ב-100%, שלמרות שאנחנו משני מסקנות נפרדות לחלוטין, יש לה מסקנה שלא קיום עצמי נבדל משלי, אני מתחיל לקלוט שיש משהו, כוח רוחני נבדל שהוא לא אני. ואז זה קורה לי גם עם בן הזוג שלי, עם בת הזוג שלי, ואחרי זה קורה לי עם הילדים, זה קורה לי עם עוד אנשים שסובבים אותי, עם עוד 1,000 איש, ופתאום אני, עם עוד 10,000 איש, ופתאום אני מרגיש, וואו, יש פה אין סוף של כוחות שהם נבדלים ממני. באותו רגע, משהו משם הוויה מתחיל להעיר בי, ואני יכול לקלוט את העוצמות של האין סוף שנמצאות חוץ עלי, ועדיין באיזשהו מקום פונות אליי, מהירות לי פנים, מאפשרות גם לי להיות חלק מהדבר הזה. וזה אני מאחל לכולנו, שתהיה לנו שבת בראשית, שבת בריאה, לכל הבריאה לנו ולכל העולם שבת שלום.